הולדת. פרשת מצורע יותר עוסקת בתארה של המצורע, תזריע יותר בתמועה. אז ככה לקחנו קצת מתזריע, קצת ממצורע, נראה מה נעשה. שאלה פתוחה, למה צריך לעשות ברית מילה? מה המקור בתורה לברית מילה? מה? או, בברית מילה, כשיש תינוק, אז בברכה אומרים הרבה מאוד פסוקים. והיה מול אברהם יצחק בנו בן 8 ימים, כאשר ציווה אותו אלוהים, הורדו להשם כי טוב, כי הוא היה חסדו, ונאמר, זכר, עוד ברית. שמרו לנו פסוקים. בכל אופן, הציווי על מצוות מילה, הוא נלמד ממש חצי פסוק בתורה. שום מקום אחר זה לא כתוב, וזה גם כתוב בדרך אגב. וביום השמיני, ימול בשר אורלתו. אין, וידבר השם למשה לאמור, צו את בני ישראל, וימולו את עצמם ואת בניהם ביום השמיני. זה מדווח כזה, כי בדרך אגב. אישה כי תזריע וילדה זכר, ותאמה, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. אז אני מנסה כאן להציע הסבר למה זה מנוסח ככה. כי חלק גדול מהמצוות, אלה מצוות שהתחדשו לנו בהר סיני. אבל יש מצוות שהם עשו אותם, אבותינו, עוד לפני מתן תורה, לא הרבה, בודדות, אבותינו, כולם. אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, וגם יצחק וגם יעקב, אבל בניהם אחריהם כבר לא קיימו את כל התורה כולה. אבל היה דבר שהם כן שמרו, וזה ברית מילה. הם היו מולים. יוסף היה מהול. נכון, כתוב שיוסף הראה לאחים, הראה להם שהוא מהול. אותם אלו שיצאו ממצרים, מלו. אפילו שזה לפני מתן תורה. ברגע שהגיעו להר סיני, אז עכשיו חיוב מצוות מילה השתנה. מהמנהג של אברהם אבינו, מנהג בית יעקב, למצוות התורה. פרשת דינה ושכם, נכון? חרפה היא לנו, ככה אומרים בני יעקב. זה חרפה לנו לתת את הבת שלנו למישהו לא מהול. תמולו גם אתם, ותהיו כמונו. אז רואים שבית יעקב, הם נהגו את הדבר הזה, כמובן מכוח הציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם, ולכן, כיוון שזה בעצם מצווה שהיא עוד מלפני מתן תורה, למרות שהחיוב שלנו היא מתן תורה, אנחנו מחויבים במצוות עם מתן תורה, אבל כיוון שבתורת ציווי זה כבר היה עוד לפני מתן תורה, אז אומרים לך את זה בתור ברור מאליו, מה כן, ביום השמיני מאברהם, מיצחק, ביום השמיני מול בשר עולתו, אין... עכשיו, השפת אמת כאן מביא איזה, ברמז, בוא נקרא, במדרש תנחומא, מה שישיב רבי עקיבא, מעשה בשר ודם נעים, לא ניתנו המצוות אלא לצרף את הבריות. זה רומז לוויכוח שהיה בין רבי עקיבא לטרונוסרופוס הרשע. פעם אחת תפס טרונוסרופוס הרשע את רבי עקיבא ואמר לו, תגיד לי, מעשה ידי מי גדולי, מעשה ידי אדם או מעשה ידי הקדוש ברוך הוא? הרים לו להנחתה. הוא היה בטוח שהוא יגיד, בטח, מעשה ידי הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר לו, רבי עקיבא, ענה לו כזה והפוך על הפוך, אמר לו, מה עשה ידי אדם? אז הוא התעצבן, טרונוסרופוס, אוף, למה אתם מלים? אמר לו, ידעתי שאתה רוצה לשאול אותי את השאלה הזאת, ולכן עניתי לך מה שעניתי לך. ואז רבי עקיבא אומר לו, תגיד לי, מה יותר טוב, חיטה או עוגה? בטח עוגה. אה? אבל זה מעשה ידי אדם. אדם מביא מהשדה חיטה, חיטה אוכל. אדם מביא מהשדה פשטן, פשטן לובש, אלא הוא קוצר וטוחן ודש, וכל עד שהוא מוציא מאכל או בגד, וכן זה הדרך. ואז רבי עקיבא אומר שבעצם עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכות את האדם, והשאיר לנו הקדוש ברוך הוא מקום להיות שותפים איתו בבריאה. בכוונה העולם נברא לא מושלם, בכוונה העולם נברא לא גמור באמצע הדרך, כדי שאנחנו נהיה שותפים, השם יתברך, שותפים בכירים, שותפים עם מניות יסוד, עם הקדוש ברוך הוא, כמעט אפשר להגיד בבריאת העולם. אז בוא נראה מה אומר השפת אמת. לא ניתן מצוות אלא לצרף את הבריאות, דאית אין צור כאלוקינו, אין צייר. צר צורה בתוך צורה. פירוש, שנמצא באדם כמה מדרגות שאוכל האדם להוציאה מכוח אל הפועל. כמו שכתוב, זכה נותנים לו נפש. זכה יתיר, גם כמו זוהר, נותנים לו רוח, נשמה. ולעולם צריך להיות האדם פושט צורה ולובש צורה, פושט צורה ולובש צורה. והנה לבני ישראל ניתן התגלות הצורה הפנימיות בכוח המילה שמסירין האורלה, ואז יוכל להתגלות צורה הפנימיות, או צורת הפנימיות. כן. אני כאן, בעיקר מה ש... מה שיצא לתשומת ליבי זה השיעור, כן, הכל בסדר. אתה איתנו? ברוך הבא. אז המשפט הזה שאומר כאן, העולם צריך את האדם, פושט צורה ולובש צורה, פושט צורה ולובש צורה. כאילו נולד תינוק יהודי, בחור חמוד בן 8 ימים, אחת החוויות הראשונות שהוא חווה, זה הצורך שלו לשנות צורה. מה, תינוק, חמוד, שלם, כאילו שלם, קובץ. באים בגיל 8 ימים, אנחנו, אין לנו יכולת להעריך מה זה עושה בנפש, כי אנחנו יודעים שדברים שנחקקים בנפש עד גיל 2, זה דברים שממש חלק מהאישיות, זה לא זיכרון, זה האדם בעצמו. אז בגיל 8 ימים, חוץ מהמפגש עם הכאב, שזו ידיעה שגם כן צריך לרכוש אותה, שלהיות יהודי זה כנראה סיפור שקשור באי אלו כאבים, כאלו ואחרים, אבל חוץ מזה מתרחש כאן תהליך של פשיטת צורה ולבישת צורה, השתנות, תשתנה. לפני 8 ימים רק נולדתי, תשתנה, תפשוט צורה ותלבש צורה. למה? כי כל החיים זה ההבדל בין חומר לבין צורה. חומר הוא לא משתנה, לא רק שלא משתנה, אלא הוא לאט לאט נשחק, נרכב, מתבלה ונעלם, חוק עייפות החומר. צורה היא כל הזמן מתקדמת, כל הזמן משתכללת, היא פה, עכשיו שם, כל הזמן מתקדמת, מתקדמת ככה, יש איזה ממד של התפתחות. יהודי זה צורה. אדם מישראל הוא צורה מהלכת, כל הזמן מתקדמת, כל הזמן מתפתחת, כל הזמן. כתוב, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מה המטרה שלך? לאן אתה רוצה להגיע? אין, כל פעם שתגיע לזה משהו, אנחנו נגיד לך עכשיו עוד, עכשיו לדבר הבא, עכשיו לאין סוף, כל הזמן, אין שום, לא תואר ראשון, לא תואר שני, לא פה, אין סוף לדבר הזה. למדת מסכת אחת, תלמד שם מסכתות, למדת שתי מסכתות, אז תלך לבעל, למדת פשט, תלמד רמז, רמז, דרש, סוד, סוד, וסוד, בכל סוד יש 1001 מדרגות. אז נמצא עם כך שהחוויה הזאת שעובר תינוק יהודי, איך שהוא נולד, היא חוויה של השתנות. תשתנה, תתפתח, תתקדם, תנוע קדימה, אל תוותר לעצמך, אל תחפש איזה מנוחה. יש, זכרתי איזה פעם, יש איזה וורד שמספרים בשם החפץ חיים, שחפץ חיים שאל שאלה. בזמנם היה קוזאקים, כשהיו רוצים להגיד על מישהו שהוא זריז, שהוא זריז מאוד, שהוא, איך שאתה אומר לו מה שהוא מבצע, היו אומרים כמו קוזאק. כי הקוזאקים היו חיילים נאמנים, זריזים, לא מתעצלים, טק מיד, עושים, באים, חוזרים. אבל כשהיו רוצים להגיד על מישהו שהוא תכלית העצלנות והבטלה, אז היו אומרים עליו, זה כמו קוזאק בגמלאות. כי הקוזאקים שהיו יוצאים לפנסיה, הם היו מקבלים מזכורת מהממשלה, מהמדינה. אז הם היו, רובם היו נמצאים שם זרוקים באיזה בתי מרזח, שוכבים שם על התנור אבן, היה תנור אבן, שוכבים שם במקום הכי חם, ולא זזים, לא מזיזים אצבע. אז החפץ חיים אמר, אבל כתוב אחרי המעשים משכו הלבבות, אז איך יכול להיות שאדם ש30 שנה היה רגיל להיות זריז, פתאום בבת אחת הוא משתנה ונהיה עצלן? אז אומר החפץ חיים, ענה תשובה עמוקה מאוד, 30 שנה הוא רץ אל התנור. ושם הוא רץ 30 שנה אלה, מתי כבר? זה כמו שחייל צעיר, הוא מוכן לסבול את הצעירות שלו, כי יום אחד הוא יהיה ותיק. אז הוא מוכן, יש לו לאן לקוות. אבל אצלנו זה לא כך. אנחנו לא רצים לאיזה נקודת מנוחה. אנחנו רצים לנקודה שתאפשר לנו משם להגיע לנקודה הבאה, ומשם לצמוח לנקודה הבאה, ומשם להמשיך להתפתח לנקודה הבאה. לפשוט צורה וללבוש צורה. לפשוט צורה וללבוש צורה. להתקדם כל הזמן. עכשיו, אתם יודעים מה... עוד שנייה. נגיד, זה גם נכון בתוך משפחה. אני ככה מזהה את הדבר הזה. כי כשיש לך... אני שם לב לדבר הזה ש... אני אגיד משפט עכשיו קצת חריף, בסדר? תקחו אותו. משפחה זה דבר לא נוח. כלומר, לגדל משפחה זה לא נוח. אתה צריך לעשות דברים בשביל הרבה אנשים אחרים. ילדים, אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, התוכניות שלך, אתה... אבל אחרי שזה דבר לא נוח, אז הרבה מאוד אנשים אולי משתדלים להפוך את זה בכל אופן נוח, כמה שיותר נוח בתוך הלנוח הזה. אז יש ילדים בגילאים מסוימים, ומשלב מסוים כבר אולי לא יולדים ילדים, ואז ככה, יש לך ילד בן 10, בן 8, בן 6, הם כולם ככה גדלים בבת אחת, ואז אתה גדל יחד איתם, ו... אבל לגדל משפחה גדולה. זה, לפעמים אני, עכשיו יש לנו ברוך השם קצת פערים בין הילדים. אתה מוצא את עצמך, מנהל שיחת נפש עם ילד בן 14, ודקה אחר כך מחליף טיטול, ילד בן חצי שנה. רגע, מי אני? אני אבא של מתבגר או אני אבא של תינוק? אני פושט צורה ולבש צורה, אני שם כובע אחרי זה, אני מוריד את הכובע של הרב, אני שם את זה של המטפלת, את הסינה. זורקים אותך מדבר לדבר, ולפעמים יש גם, אתה רואה חתונות כאלה, אתה רואה אמא מחתנת את הבת, והיא עם תינוק על היד. זה פושט צורה, וזה מגדיל, זה מצמיח. אחד הדברים שהכי מגדילים אותנו בדינמיקה הזאת זה לגדל משפחה. כן. כאילו עוד התשובה? 10 ילדים, לא פחות. זה התשובה. אז זה מה שקראנו על השפת אמת. לבני ישראל ניתן התגלות צורה הפנימיות בכוח המילה שמסירים העולם. מה הכוונה? גם בכוח המצווה, וגם בכוח המעשה. המעשה עצמו הוא בעצם אחד המעשים הראשונים שאנחנו חווים בתור ילודים של השתנות. גויים לא משתנים. לא משתנים. על פי הפשעת.
אם זה לא, זה הלימוד שאנחנו מחליפים צורה, אז כבר ביום הלימוד בכל יהודי שתכל פעם ללמוד, להחליף צורה כזו. אז מה, למה קבלו השני או השמיני?
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אומר המהר"ל, 7 ימים זה הטבע, זה הצורה. זה, קודם כל, תינוק צריך לעבור את כל המסגרת הזמן של העולם הזה. ואז מגיע היום השמיני ואומרים לו, אתה יהודי, אתה מעל הטבע. תשתנה. כי להשתנות ולהתקדם כל הזמן, זה משהו שהוא אל טבעי. הטבע הוא שואף ליציבות. אחד מהדברים שמאוד מאפיינים את הטבע זה היציבות, הרוטיניות, החזרה, הקביעות, זורם וזורם, הערים לא זזים והגבעות לא הולכות לשום מקום והנחל תמיד זורם. ופה פתאום אומרים לך, אחרי שעברת את המעגל הזה, עכשיו יש לך עוד קומה נוספת, הקומה השמינית. הקומה השמינית היא קומת ההשתנות, קומת הצורה החדשה. קומת מסירות נפש, הקומה האל-טבעית. טוב, יפה. הלאה. אני חושב שכבר דיברנו כמה פעמים על הנקודה הזאת, אבל אין קץ לחזור ולדבר עליה. המצורע, זאת תהיה תורת המצורה ביום טהרתו, ונכון, הוא צריך לקחת, לבוא אל הכהן ולקחת עץ ארז, ושני תולעת ואזוב, נכון, ומים חיים וכו' וכו'. עכשיו, עץ ארז ואזוב זה שני הפכים. עץ ארז זה מבטא גבהות, חוסן, כן? ואזוב זה... אזוב זה זעתר, לא? מה זה אזוב? כן, זה זעתר, זה... כן, משהו, צמח הכי... צמח כזה נמוך, שפל. אז רש"י שם אומר שמביאים את ארז כי הוא התגאה ואזוב שישפיל את עצמו. מה זה אומר? מה הדינמיקה הזאת בין גאווה לבין השפלה? אסור בכלל להתגאות. אין מקום בכלל לגאווה. אה? אין מקום בכלל לגאווה. חכמים מלמדים אותנו שיש. שמינית שבה שמינית שבה גאווה. זה דבר שצריך אותו. שמינית שבה שמינית שבה גאווה, הייתי קורא לזה... שאדם מודע ליכולות שלו, לכישרונות שלו, לדברים שהקדוש ברוך הוא בירך אותו בהם. שהוא לא כזה, הוא אומר, לא, אני כלום, אני שום דבר, אני... למה? יש בר... אדם, לפחות אדם מודע לדברים האלו, אז הוא יודע גם לעשות אותם. יש בזה ממד מסוים של... הרי מה זה גאווה? גאווה זה נוכחות. השיר על השן כי גאו גאה, הקדוש ברוך הוא, זה בולטות. בולטות, בסדר? זה להבליט משהו. כשמשהו יותר מדי בולט, הוא תופס יותר מדי מקום, אז הוא מתגאה. אבל אם משהו בכלל לא שם לב אל עצמו, אז הוא לגמרי לא כאן. אז יש איזשהו מקום מסוים, מסוים לגאווה. זה לא כזה פשוט, זה לא שאני יכול להגיד לך, אתה יודע מה, אחי, אני לא מסכים לך בכלל להתגאות. אם זה ככה, אז מה נעשה עם מושג שאני חושב שכולכם מכירים אותו ואתם גם מסכימים איתו? גאוות יחידה. אז אהבתך מהאלה ומהאלה, כולנו צבא הגנה לישראל, ירוק, חקי וזה וזהו. מה פתאום? מה זה? זה צריך סמלים וקומטה וצבעים ובוא ושם. סוף מסלול, אמצע מסלול, רקע כזה, רקע אחר. זה בונה. גם גאוות יחידה יכולה לעבור את הגבול כשפתאום יחידה אחרת מכה או גורמת נזק ליחידה שכנה. אבל בבסיס גאוות יחידה זה דבר נצרך. זה דבר מאוד 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 חשוב. אז איפה עובר הגבול? עם זה הוא מתמודד. ברש"י, עץ ארז שנתגעה ואזוב שישפיל את עצמו מכאן ואילך. ולמה עץ ארז? אצל הכפרה. שאזור על מה שחטא וקלקל. כן. זה מעניין שלשון הרע הולכת יחד עם גאווה. כי לשון הרע בדרך כלל זה משהו מאוד מאוד שיפוטי. אם נדבר על מישהו, משהו, ראית מה הוא עשה? ראית את ה... אלה, מה, מה זה, הם אחי? תראה מה זה, כמה הוא מדבר ואיך... אבל אתה נמצא באיזה מקום מאוד מאוד שיפוטי, ואתה מתחיל לשפוט את האחרים ולדבר עליהם. מקום שיפוטי זה מקום של גאווה. אבל אם אתה רואה מישהו שעשה משהו לא טוב, נגיד, במקום לשפוט אותו לרע, אתה מתחיל ללמד עליו זכות. אתה אומר, אולי היה לו קשה, אולי הוא לא התגבר, אולי... אתה נמצא במקום מזדהה כלפיו, לא במקום שיפוטי, אז יש מצב שאתה תצליח להימנע מלשון הרע. ולמה יצא את זה אצל הכפרה? שזה הוראה על מה שחטא וקלקל. אך, כי השפלות צריך להיות על ידי זה עצמו שנתגע. תכף תבינו מה הוא אומר. שצריך לדע, אף שיהיה מה שהוא, כשנתגעה ונדמה לו שיש לו להתגעות, הרי הוא שפל כתולעת ממש. כי כל הרצון מהשם יתברך להגיע לזה, לידע כי הכל ממנו יתברך. וכשחסר זה, הכל הבל. הוא רוצה להעביר אותנו כאן, השפת אמת, איזה מין, כאילו להעצים את זה, להעצים. יש סיפור מאוד, מאוד, אני מאוד אוהב אותו, הנסיך הקטן, אתם מכירים? הנסיך הקטן? אה? לא השירה, הסיפור. של אנטואנט דה סרט אקסידוריל. אז יש שם כל מיני דמויות, הנסיך הזה הרי פוגש כל מיני דמויות. מאוד מאוד, הוא מתאר את זה שם, אחד הדמויות שהוא פוגש זה מלך. מלך שהוא עסוק בלמלוך. שהוא עסוק באיזה... רק מה, אין לו נתינים. אז שם, במנסח הקטן, הוא לוקח את הנקודה של המלך הגאוותן הזה, והוא מקצין את זה כל כך שאתה... אתה נקרע מצחוק. אתה אומר, איזה שפלות. אגב, לאיזה שפלות הביאה אותו הגאווה הזאת? המלך אומר לו, או, הנה נתין, אני מצווה לך להשתחוות. אז הנסיך אומר לו, אבל לא, אני לא רוצה להשתחוות. טוב, אז אני מצווה לך, אל תשתחווה. מי, פוקד עליו כל מיני פקוד, כולו מלא גאווה והתנפחות, והוא מצליח להביא את הגאווה, הוא מעצים, הוא לוקח את הכפתור של הווליום, מגביר את הגאווה, עד שהגאווה עצמה הופכת למגוחכת. מי שעושה את זה עוד, או לפניו, כמובן, ולהבדיל בין הקודש לחול, זה הרמח"ל. הרמח"ל בנקיות, כשהוא מדבר על הגאווה, הוא מתאר שם את הגאוותנים בצורה כזאת מדויקת, כי הוא מתאר את כל טיפוסי הגאוותנים, גם את אלה שהם משחקים אותה שהם בכלל צריכים את הגאווה, ובכלל מי אתם שבכלל תחמיאו לי, אני הרי כל כך מעליכם, וגם את האלה שמשחקים אותה שבכלל אי אפשר לשבח אותי, אז הוא כאילו כזה מגיע ויושב כאילו, הוא עסוק באיך הוא ימשוך הכי הרבה תשומת לב, אז הוא אומר, נגיד, דווקא אם הוא יישב מאחורה, אז כאילו, לא, בכבוד, לא, לא, אני כאן מאחורה, לא, בכבוד, בכבוד, לא, תאר שם את כל הטיפוסים של הגאוותנים, ומה שהוא עושה הוא מגחיח את זה. אתה קורא את זה, כשהגאווה מגיעה במינון, מינון כזה יחסית קטן, אז היא נבלעת, אתה אומר, כן, בטח מגיע לי, אבל כשאתה מתחיל, אתה עושה את זה כמו מערכון, בסדר? אתה עושה את זה מערכון, כאילו, אתה קצת מעצים את זה, אתה רואה כמה הגאווה עצמה היא מגוחכת. כמה הגאווה עצמה היא מטופשת, כמה הגאווה עצמה היא שפלה. זה מה שהוא רוצה. זה התיקון. שאדם טיפה יתעמק בגאווה שלו, טיפה יחשוב עליה ויראה כמה זה, איך אתה מעיז כאילו להתגאות, שהקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם כבודו, ואתה בכלל תחתר, אתה עשית איזה מעשה חטוף כבר, אתה רוצה שכולם ידעו מזה, וכמה הקדוש ברוך הוא משפיע עליך שפע של טובה וברכה, והקדוש ברוך הוא לא מתגאה עליך. דווקא, וזה נכון בהרבה מאוד דברים לא טובים, לדוגמה, גם, הזכרנו מקודם, גם לשון הרע. הבעיה בלשון הרע, שאנחנו לא מדברים לשון הרע מספיק. כלומר, אנחנו פה משפט, שם משפט, שני משפטים, לשון הרע ממשיכים הלאה. ואז אולי אנחנו לא מספיקים מרגישים את החומרה. אבל מה יקרה אם אני אכניס אתכם עכשיו לתוך חדר? יש לי חשק לעשות פעם כזה תרגיל, להכניס אנשים לתוך חדר, להגיד להם, עכשיו תדברו לשון הרע. חצי שעה. אתם יכולים לדבר רק לשון הרע. לא על אמת, כי אסור להעביר עבירה, אבל נגיד, אני נותן לך איזה כרטיס עם איזה דמות, רובן, חבר שלך מהכיתה, ראית אותו עכשיו הולך ברחוב ואוכל במסעדה לא כשרה. אתה צריך לדבר על זה עם מישהו. אז ראית, מה אתה שומע את דמות? ככה, חצי שעה, אתה יוצא, בא לך להקיא, כל נפש, איכס. לא ידבר אתם בחיים לשון הרע, ואחרי 20 דקות פה כולכם תזעקו, די, מספיק עם התרגיל. לא, חצי שעה, תגמרו, עד ש... זה קשה, כשאתה חווה את זה בכל העוצמה, זה עצמו מגעיל אותך. וככה גם בגאווה. וגם בצניעות דרך אגב. גם בענייני צניעות. ועוד כל מיני דברים. פעם, הבת שלי הייתה פעם באיזה... נשארנו אותה. בקיצור, הייתה באיזה מקום, הראתה שם טלוויזיה יותר מדי. כל דקה זה יותר מדי. למשל, הייתה באיזה מקום. אז שלקחנו אותם שם, אומרת, אני הרגשתי כמו במקווה של טומאה, היא אמרה, כזה. אז מצד אחד הצטערנו, שזה יצא קצת תקלה, זה לא היה אמור להיות, אבל... ומצד שני, אז אתה כבר לא צריך לדבר איתה, למה לא כדאי, זה מושך ילדים, למה לא כדאי לראות את זה, כי לא, אתה מעצים את זה קצת, ואז חווים את החוויה של הגועל. מה אתה אומר? ברור, ברור. נכון, אז זה מה שדיברנו. אז תכף אגיד את זה בהמשך. אני רק חושף כאן בפניכם את השיטה של שפת אמת להתמודדות עם גאווה, או לשון הרע כל דבר אחר. אנחנו אומרים, התמודדות עם גאווה זה להגיד, אסור להתגאות, אסור להתגאות, צריך להיות עם ותם. הוא אומר לך, עד רבה, למה? בוא, תתעמק רגע בגאווה. בוא, תחשוב על זה עוד קצת. תתעמק בזה, תנפח את זה עוד קצת. פתאום אתה רואה שזה בלון כזה נפוח, זה כזה, אני מתגאה, זה כזה. תראה כמה אתה קטן. עכשיו לפעמים אני תופס גם את עצמי בדבר הזה, אתה נמצא באיזו סיטואציה, ואתה מחכה שיכבדו אותך. אז כאילו, יש איזה כל פנימי, רגע, יקראו לי, יכבדו אותי, אני, ואיזה כל אחד אומר, תראה איך חשוב לך הכבוד, תראה איך אתה מחכה לזה כמו איזה ילד כזה. ואז דווקא כאילו, אה, בטח שיקראו לי, מה, אם לא יקראו. אתה מבין, אתה מגדיל את זה, ואז אתה רואה כמה זה מגוחך, כמה זה כלום. יש שיטה כזאת, ככה ממש מכאן. בוא נקרא את זה עוד פעם, אך כי השפלות צריך להיות על ידי זה עצמו שנתגעה. על ידי מה שהאדם עצמו התגעה, זה מביא אותו לשפלות, הוא מתבייש בזה. הוא מעצים את זה, ואז אתה פשוט מתבייש שבכלל הייתו במצב הזה. שצריך לדע, אף שיהיה משהו, שכשנתגעה ונדמה לו שיש לו להתגעות, הרי הוא שפל כתולעת ממש. כי כל הרצון מהשם יתברך להגיע לזה לידע, כי הכל ממנו יתברך. וכשחסר זה הכל הבל. אז זה שלב א'. ואדוני אבי זקני מורי ורבי זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא. אתם תזכרו את הראשי תיבות האלה. אמר בשם הרב זל מפרשיסך על מה שכתוב מגביע שפלים ומשפיל גאים, מאחר שמגביע השפל, למה משפיל כדי להגביהם? מגביע שפלים ומשפיל גאים. למה צריך את זה? מסביר, אך שמגביע שפלים, שישאר שפל אף שהוא מוגבה עד כאן דבריו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגביע את השפלים, מה הכוונה? אומרת הגמרא, המדרש, חושקני בכם, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שגם בשעה שאני משפיע עליכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. גם כשאדם עולה לגדולה, הוא לא מתנפח. הוא בפנים נשאר שפל. הוא בפנים אומר, זה לא באמת מגיע לי, אני לא באמת ראוי לזה... זה תפקיד שאני צריך לעמוד בו. הוא לא מתחיל להתנפח ולהגיד, בוודאי, מגיע לי, שימו לב אליי, אני הכי חשוב, אני... אלא גם כשהוא, גם כשהקדוש ברוך הוא מגביע אותנו, חוכמה היא להישאר שפל. ולא לחשוב שהכל מגיע לך. לא לחשוב שזה מובן מאליו. לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. היה פעם ראיון עם אהוד מנור. שמעתי, היינו גרנו בנצרים, זה בוקר אחד שמעתי ראיון איתו ברדיו. זה היה אולי שבועיים לפני שהוא נפטר. נפטר הרי בפתאומיות. אז ראינו אותו ברדיו, הוא זכה באיזה פרס. פרס יחסית איזוטרי, אני יודע שזה אוניברסיטה כלשהי נתנה לו פרס, כנראה האוניברסיטה רצתה להתכבד, אז היא נתנה לו פרס. אז המנחה אומר לו, שלום, בוקר טוב, אהוד, וזה, בוקר טוב. הוא אומר לו משהו כמו, אז מה, מזל טוב לזכייה בפרס, אומר לו, תודה, תודה. הוא אומר לו, אבל קטן עליך, נכון? כאילו, הוא כבר היה אחרי פרס אקום בפרס ישראל, הפרסים הכי שווים בזה, אבל פרס מזו, אוניברסיטה, קטן עליך. אז הוא אמר משפט שאני ממש נחקק לי בראש, ואני הולך איתו ואני אומר את זה גם בשמו, שלעילוי נשמתו. בוא, אני אגיד לך משהו. אני באמת חושב שאם אני אחשוב שאני ראוי, אני כבר לא יהיה ראוי. אם אתה חושב שאתה... מה עם האוניברסיטה הזאת? עוד לא נתנה לי פרס. הם עוד לא נפקחו עיניהם. באותו רגע איבדת את הראויות שלך לזכות במשהו. וזה דבר שכל הזמן צריך ללוות את האדם. כל הזמן, דוד המלך, שכל הזמן חוזר חזרה אל הצון, והוא מודה לקדוש ברוך הוא שלקח אותו בכלל מאחורי הצון, וזה לא מובן מאליו שהוא מלך בכלל, לדוד. וגם גדולים אחרים, כל הזמן זוכרים את ימי עוניים ואת ימי מרודם, הם לא הופכים את התפקיד למשהו מובן מאליו. אז לכן, מגביע שפלים. גם כשאדם הוא גבוה, גם כשאדם זוכה למעמד, גם כשאדם... הוא לא שוכח את צד השפלות. את זה ש... הוא צריך להיות בתוך ליבו מלא ענווה. וכן, וזה מי שבאמת אף שיגביע אותו ידע, כי הוא ממנו יתברך, הרי הוא מוגבה בידיעת הזאת. וכן משפיל גאים, כי על ידי הגאות הרי הוא שפל, כי נחרט משורש החיות שאין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. וכן את הבזוהר החדוש, מאן דהוא רב הוא זעיר. ומאן דהוא זעיר הוא רב. מי שהוא גדול הוא קטן, ומי שהוא קטן הוא גדול. וכן מי שיודע שהכל בהשם יתברך ודבוק בשורש החיות הרי הוא רב. כי בוודאי אין המכוון להיות אדם ענב על ידי דמיון שקר. אתם מבינים? לא מבקשים לך ענבה מזויפת. לא, אני כלום, אני שום דבר. אל תתייחסו אליי. זה ענבה של שקר. זה ענבה של בטלה. זה ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולוס החריבה את בית מקדשנו. זה לא ענבה שמחפשים ממך. מחפשים ממך ענבה שתדע שכל מה שיש לך, ויש לך הרבה כישרונות ויכולות ותובנות וכוחות עצומים של יצירה, כל זה מאיפה? ממנו יתברך. אני תמיד מנסח את זה עכשיו, השיעור שעה. עכשיו אפשר להתחיל את השיעור. להתחיל את הכל מאפס, להחזיר את זה לאחור. ארוך הבא. הגעת בדיוק כשנכנסת, התחדשה לי תובנה. מה ההבדל בין... השפת אמת כאן אומר שיש ענווה, ענווה מזויפת, ענווה של שקר הוא קורא לה. ענווה של שקר זה שאדם אומר, אני כלום, אין לי שום דבר, אני לא שווה שום דבר. וענווה של אמת זה שאדם הוא מודע לכוחות שיש בו, הוא מודע להם, אבל הוא אומר שהם מהשם יתברך. בעיניי, ההבדל בניסוח הפנימי של כל אחד ואחד מאיתנו, בין שתי התצורות האלו, זה אם אתה מנסח את זה בצורה של בעלות או בצורה של פיקדון. בסדר? כלומר, נגיד אדם יש לו כישרון, יש לו, הוא מוכשר מאוד במנהיגות. יש לו כישרון, יש כאן אנשים שהם כישרון ניהול, כישרון מנהיגות. אז אם אתה אומר, אני מנהל, אני צריך להוביל אנשים, אני. אז אתה אומר, קיבלתי מה שמתברך כישרון, כישרון שהוא פיקדון אצלי להוביל אנשים. אני צריך להיות, מה זה, ביראה עם הפיקדון הזה, שאני אזכה להוציא אותו לפועל בצורה הכי ראויה. אדם הוא, יש אנשים שהם חכמים, לא כולם זה, אבל יש כאלה שממש נולדו עם גאונים כאלו. אז אתה אומר, יופי, אני חכם, אני גאון, אני, או שאתה אומר, אני קיבלתי מהשם יתברך מתנה, חוכמה יתרה, מה אני עושה עם הפיקדון הזה? יש סיפור מאוד יפה על איינשטיין, איינשטיין בניגוד לסיפורים, יש סיפורי בדים שהוא היה בתור ילד, הוא לא היה כזה חכם, וזה הוא תמיד היה גאון. אבל מספרים שפעם ישב בפארק בארצות הברית, שהוא כבר הגיע לארצות הברית, ישב על איזה ספסל. ויש לו כזה פרצוף של סבא טוב. איזו ילדה עברה והייתה כאותי מבועסת, וזה, אמר לה מה קרה? אמרת, יש לי שיעורים בחשבון שאני לא מבינה. אז אמר לה, אני יכול לעזור לך. אמרת לו, מי אתה? קוראים לי איינשטיין. הוא ככה עזר לילדה להכין שיעורים בחשבון, כמובן שהיא מאוד הצליחה. הוא היה מגיע, עושה לה שיעורי עזר כאלו. והילדה סיפרה את זה למורה, והמורה לא האמינה. אבל אחרי שהיא ראתה שזה, אז כנראה, נכון, אז היא ביקשה מהילדה שתבקש מהאיינשטיין הזה, אם הוא יכול לבוא לכיתה, כיתה, אז דלת זה יוהי, ולהסביר להם את תורת היחסות. אז הוא היה כל כך גאון, איינשטיין, שהוא גם הצליח להסביר את תורת היחסות לילדים בכיתה ד', שיבינו. והוא לא... מסכים לבוא, בשמחה, לא יחזיק מעצמו. נדמה לי גם שהציעו לו להיות נשיא המדינה, והוא סירב. גם זה היה שם, הוא סירב, כי אמר שזה לא... הוא לא היה כאן, בכל ההתרחשות, הוא לא, אז הוא לא מרגיש ראוי להיות, הוא מאוד מודה על הכבוד ועל זה, אבל הוא... אז... כי בוודאי אין המכוון להיות אדם ענב על ידי דמיון שקר. כי מה שכתוב במשה רבנו ענב מאוד, אף שבוודאי ידע כי הוא הדעת של כל ישראל, מה משה רבנו לא ידע מהו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אז מה, הוא חושב שזה דמיונות? בוודאי משה רבנו ידע שהוא הדעת של כל ישראל. אך על ידי שיודע היטב, כי הכל מחיות השם יתברך, כל מה שיש בנו זה הכל ממנו יתברך. אז אתה מתגאה לקדוש ברוך הוא? אתה לוקח את המתנה שהוא נתן לך ואיתה אתה משתמש? כדי להתרחק ממנו? יקחו לך את המתנה. אתה תראה שאתה פתאום המתנה הזאת נלקחת ממך. אך על ידי שיודע היטב כי הכל מחיות השם יתברך, אם כן אף שבוודאי יש בכל עבודה נקודה מן האדם בעצמו והוא הרצון, ודאי האדם עסוק בלהוציא את הכישרונות שלו לפועל וצריך מוטיבציה, וזה לא רק שזה, זה לא שאני איזה מריונטה כזאת, שהקדוש ברוך הוא מפעיל אותי והכל הוא עושה. ודאי הדברים עוברים דרכי, אני עמלתי ופיתחתי וכו', אבל עמלתי להוציא לפועל את מה? את הכישרון, את הזרעים שהוא זרע, וזה חוזר חזרה לדיבור הראשון. את הזרע של החיטה אני לא יכול להמציא, זה אף אחד לא יכול להמציא. הזרע של החיטה זה, זה, זה הקדוש ברוך הוא. אני יכול לפתח את הזרע ולזרוע אותו ולהשקות, לטחון וליצור ולעשות, אבל את הזרע עצמו זה ממנו יתברך. מכל מקום ניכר, מזה לאדם כלל לידע כמה יש בעבודתו מעצמו, ורק הכל מהשם יתברך. איך יוכל להתגאות במה שאינו שלו? הרי זה מצחיק, האדם הולך כאן ברחוב, ומסתכל, תראו, עומד כאן מחוץ למכון מהיר, תראו את הבניין, תראו זה עשיר אני, הבניין הזה הגבוה הוא שלי, שלך, זה לא שלך. מה, אתה מתגאה במה שלא שלך? אז אדם מתגאה בחוכמתו, מה, זה החוכמה שלך? זה החוכמה של הקדוש ברוך הוא. באמת, זה זאת נקודת הסברה מאוד מאוד טובה גם כן לילדים. ילדים הרבה מאוד, הרבה מתגאים. על זה, קיבלתי 100, כמה אתה קיבלת? אז אם אדם באמת קיבל 100 כי הוא עבד ועמל, אז יכול להיות שיש לו על מה לסמוך, למרות שכמה לא צריך לבזות אחרים. אבל בחלק גדול מהמקרים, קיבלת 100, כי אתה פשוט, אתה יותר חכם. לא התאמצת יותר, הלך לך בקלות. אז אם אתה מתגאה על חבר שלך, אתה בזה בעצם פוגם במתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. פוגם בה. אל תתגאה. תגיד תודה ותהיה כל הזמן מוטרד מה אני עושה עם המתנה הזאת, כדי לא לפגום בה, כדי לא שתובד ממני, כדי שאני אקח אותה למקום הכי הכי נכון והכי מדויק שלה. ואיך יוכל להתגאות במה שאינו שלו, בהגאות עצמו, אם אדם מתגאה, זה סימן שהוא שפל באמת. זה שיא השפלות, אם אדם מתגאה. לפעמים יש... גם איך מדברים. יש כל מיני אנשים, יש כל מיני בעלי מקצוע שמדברים בצורה מסוימת. שמתי לב שנהגים של מוניות או משהו, אז הם מדברים כפול כל פעם. כמו שאיפה אתה, איפה? אני ברחוב גת, אני רחוב גת. תגיע, אינה, תגיע. אני בא, אני תכף. כל כזה כזה. בקשר. אבל לפעמים אתה שומע אנשים מנהיגים שהם לא קראו את השפת האמת הזה. אני לפעמים נהנה לעשות את זה, לספור כמה פעמים הם אומרים את המילה אני בתוך משפט אחד. תשמע, אני אגיד לך רגע, אני רוצה לשנייה, אני אגיד לך, אני אמרתי את הדבר הזה כבר, אני אמרתי את זה. בתוך משפט אחד הם אומרים, 6, 7, 8 פעמים את המילה אני. וכשאדם מתנסח בצורה של ענווה, אז המילה אני, קודם כל יש כאלה שמדברים לשון רבים, אנחנו, אתם, והוא לא כל כך עסוק בלהבליט את האני. הוא יותר עסוק בלהבליט את העניין ואת הנושא, ולהתפלל שהדבר הזה ימשיך לעבור דרכי בצורה ראויה, שאני לא יקלקל את השפע הזה. אז זה מין ריקוד עדין כזה, מצד אחד להיות מודע על הכישרונות וליכולות, וזה שתטשטש אותם, זה לא עבודת השם, זה חולשה, זה אפילו, זה גם כן, זה התעלמות מדברים, זה כמו שבא בן אדם, נותן לך מתנה, ואתה מסובב את הגב ואומר, לא רוצה, זה גם מעלי, זה גם לא שייך, זה יקבל את המתנה, אבל אל תשכח מי נתן לך אותה. תשכח. ואם זה תעבוד כמו שצריך, טוב, את הדיבור הבא אתם כבר תלמדו לעצמכם, סגור ונמצאו.